ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף קוף יוד בית. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורה גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל ארבע שורות מראש העמוד. בשוליים ממול כתבנו כותרת, נושא, האם מותר שיהיה כותח מאכל חלבי סמוך לאחד מלח, שתיים חומץ. הגמרא, בא מיני רב דימי מרב נחמן, מהו לאנוכי קדה דמלחה גבי קדה דקמחה. קמחה זה כותח, קדה זה קד, כלי שמכיל מלח. האם מותר להניח זה על יד זה? החשש הוא שאולי קצת כותח ייפול לתוך המלח וישתמש במלח הזה לארוחה בשרית. רש"י כותב, קמחה כותח, מי חיישין אנשם ייפול מן הכותח במלח והוא לא ידע וימלחו ממנו כדרת בשר. זו השאלה. עכשיו נמשיך. אמר לי רב נחמן עונה, אסור. דחלה, מה השאלה השנייה? האם אפשר להניח כלי שמכיל חומץ? היו משתמשים בחומץ גם לטבל מזון. האם אפשר להניח קד מלא חומץ על יד הקמחה, ידע הקוטח? שמענו כעת את השאלה. אמר לי רב נחמן עונה, שרי, זה מותר. שואל את רמה, ומה ישנה? אז רב נחמן עונה עם מין הקדמה לתשובה שלו, הוא אומר, לכי תאכול עלה קורה דמילחה, לך ותמדוד עבורי קור, זה כמות, קור של מלח, ואז אחרי שאתה משרת אותי, אז אתה מוכן, אם אתה מוכן לספק לי את השירות הזאת, אז בשכר השירות אני אומר לך, אני אגיד לך את ההבדל, את הטעם. מה הייתה מה? אז באמת, מה הסיבה שקד מלח אצל הקוטח אסור והחומץ אצל החומץ אצל הקוטח מותר? תשובה, היי איתי איסורה בעיני, במקרה שקצת כותח ייפול לתוך המלח, הכותח נשאר, הוא נשאר בעין. אז אם הוא נשאר בעין ואתה תמלח איזה מאכל בשרים, זה איזה תאכל בשר בחלב. והי החומץ, אם הכותח ייפול לתוך החומץ, לתי איסורה בעיני, הכותח פשוט ינמס בתוך החומץ ובכך הוא מתבטא. רש"י כותב על זה שהכותח אם ייפול לתוך החומץ, מעבר לכך שהוא אינו בעין, גם הטעם של הכותח אין טעם, הכותח לא נותן טעם לתוך חומץ, אז גם מצד זה אין בעיה. הגמרא ממשיכה בנושא אחר, וכתבנו בשוליים, עוף שנפל לתוך כותח. שוב פעם, הכותח הוא חלבי. הגמרא, הוא בעל גוזלה דנפל לקדה דקמחה. העוף נפל לתוך כלי מחזיק כותח. זה בשר עוף כמובן, לא איזה עוף חי שפורח. אז עוף נפל לתוך הקמחה, שריה רב חיננה ברי דרבה מפשרוניה. ורב חיננה מאותו מקום, פשרוניה, הוא התיר את העוף. אמר רבה, מן חכים למשרי כי אי גוונה אליו רב חיננה ברי דרבה מפשרוניה. מי מספיק מחודד, מספיק חכם כדי להתיר דבר כזה אם לא רב חיננה? כסבר, אז כאן ההסבר, העומק, כאילו, למה בסופו של דבר זה מותר? כי אמר שמואל, מליח הרי הוא כרותח, אני, מילי, מתי תקף הכלל של שמואל שלמדנו בשוא הקודם, שמליח הרי הוא כרותח, אני, מילי, אחד אינו נאכל מחמת מלכו. דבר שהוא כל כך מלוח שהוא לא אחיד. אז משהו כזה במגע עם מזון שני הוא נחשב רותח, הוא נחשב כאילו מבשל אותם יחד. אבל היי קודחה, נכון הוא מלוח, אבל מה, הרי נאכל מחמת מלכו, אוכלים אותו ככה. אז העוף שנפל לתוך דבר מלוח, אבל נאכל בצורה כזה, נאכל מחמת מלכו, אינו נחשב כאילו העוף התבשל בתוך הקוטח. והני מילי, שמתי אומרים מותר? חי, שמדובר בעוף שהוא עוד חי, לא בישלו אותו, או לא צלו אותו, אבל צלי, ברי קליפה. אם מדובר בעוף שצלו אותו, שנפל לתוך הקוטח, צריכים לגרד שכבה מאותו עוף לפני שהוא יהיה מותר באכילה. ואי אית בי פילי, אם באותו חתיכת עוף יש בקעים, יש סדקים, והוא צלי, כולי אסור. זאת, במצב כזה הקליפה לא יועיל, כי הקוטח נבלע דרך הסדקים לעומק העוף. ואי מטבל בתבלין, גם אם מדובר באוף שמטובל. רשי כותב, ואי מטבל בתבלין, לקראת סוף שורות הקצרות, התבלין שנתבשלו עמו מרקחין אותו ונוח לבלוע. וכשנפל לקוטח, היה צמא לבלוע ובלע. ושוב פעם, במצב כזה קליפה לא מועיל, הטעם הקוטח נבלע לתוך עומק העוף הזה שהתבשל בתבלין. כעת נסתכל בשוליים ממול, כתבנו נושא כללי, בשר שקלה מראה אדמומית שבה. זאת אומרת, האדם שהיה בלוע בבשר כבר לא נראה שם, כי כפי שאמרנו, קלה מראה אדמומית שבה. נקודה אחת, חתך בשר כזה על גבי כיכר. עוד נקודה, הנחת בידוגי מתחת לצליה. בטח כולם שואלים מה זה בידוגי. אז היו שמים כלי תחת צליית בשר כדי שהשומן יתפתף בו. אגב, דם מהצליה גם מתפתף בו, אבל המטרה שלהם זה היה לאסוף או לשמור על השומן בצליה. אז זה הבידוגי, הכלי שמונח תחת הצליה. בגמרא, מבחינת המבנה והסימונים, אנחנו נראה צורת בית בשני כיוונים. הם דעות חלוקות לגבי הכיכר שנחתך עליו בשר ונהיה לחם אדום. השפיץ למעלה זה מי שאוסר, השפיץ למטה הפוך, כלומר בית בכיוון הפוך, דעות שמתירים. הגמרא, אמר רב נחמן אמר שמואל, כיכר שחתך עליה בשר אסור לאוכלה. רש"י כותב שחתך עליה בשר כשהוא חותך מן הצלי, אסור לאוכלה מפני שהדם יוצא ונבלע בו בכיכר. אנחנו נחזור לגמרא, והני מילי דאסמיק, ואז רש"י אומר שהיה הבשר אדום, והני מילי, ממשיך הגמרא, דאברי, שהדם שנבלע בכיכר עבר מצד לצד, זאת אומרת חדר עד שנראה אדום אותו כיכר משני צדדים. תהני מילי, ממשיך הגמרא, דאסמכי, סמיך, שהיה אותו נוזל שיצא מן הבשר עבה, אבל אם הוא היה צלול הוא, אבל קלישתא, ממשיך הגמרא, אבל קלישתא זה צלול לת לענבה, קלישתא הוא ההפך מסמיך. זה מבחינת רב נחמן שמצטט את שמואל. שמואל שדי לי לכלבי, שמואל היה נותן את הכיכר הזה לכלב. עכשיו סימון בית הפוך, רב הונה על אותו דבר יאהיב לי לשמה, היה נותן את זה לשמה שלו. שואלת רמה, מה נפשך, איך שתסתכל על זה לגבי ההנהגה של רב הונה, היא שרי וכולי אלמה שרי, אם זה מותר אז למה אתה לא אכלת, למה מסרת את זה דווקא לשמש? היא אסיר לכולי עמה אסור, כולל השמש. הגמרא עונה, בעצם בעיקרון הוא מותר. שאני רב הונה דענינא דעתי, רב הונה היה איסטניס ולא היה מסוגל לאכול לחם אדום שהדמומית שלו בא מהיכן שהוא בא. רבה גם, תשימו לב, צועד בית שפיץ למטה, אכילה הוא היה אוכל אותו, ובכך הוא דומה לרב הונה בזה שהוא מתיר, הוא עצמו היה אוכל אותו, כנראה לא היה איסטניס, וקרילה חמר בשר, היה קורא לאותו נוזל יין הבשר, יין גם אדום. בשוליים יש לנו נושא, כתבנו ממתי ניתן להניח בי דוגי, כלי לקליטת שומן בשר כשנצלה, תחת הצלי, בשעת צליעתו. אמרנו מקודם שבתהליך הצליעה גם דם יורד ואתה לא רוצה לאכול דם, אז צריכים לתאי מתי ניתן לשים את הבי דוגי כדי לקלוט השומן. אמר רב נחמן המשמעיל, אין מניחים כלי תחת בשר, דהיינו זה הבי דוגי, עד שיחלה כל מראה הדמומית שבו. שואלתם מה מנה ידינן, איך נדע מתי זה? אז יש לנו סימון חדש, צומת, אני קורא לזה צורת הרגש, אלו ניסיונות לענות לשאלה הזאת מנה ידינן, מתי היא הגיעה לרמה שנקרא לו עד שיחלה כל מראה הדמומית שבו. מר זוטרה משמיד רפב אמר, מי שתעלה תמרתו, עשן רשי, מי שתעלה תמרתו, יש כאן שני לשונות ברשי, אחד שהבשר מעלה עשן, לשנחינה שהוא הגחלים מעלין עשן, שכל זמן שהדם שוטט עליהן אינן אלא קווין והולכין, אבל כשהשומן עוטף אין מעלין עשן. נחזור לגמרא, מה עטיף לרבשי ודילמה, לפי הסטנדרט שמציב לנו מר זוטרה עליית העשן, בכל זאת בילמה תתה מטה אילה לא מטה, אולי הצד התחתון של הבשר שכלפי הגחלים מטה, כבר הוא הגיע לרמה הדרושה, אבל הצד העליון שיותר מרוחק מהגחלים הוא עוד לא ניצלה. אלא אמר רבשי, לת לי תקנת אלא אין תקנה לדבר הזה של הבידוגי, אלא משתבי תלתי גילה לי מלכה. יש לשים שני חתיכות מלח. ברשי שתי שעות מהסוף, תרי גילה לי מלכה בין על הבשר ובין בתוך הכלי, ואדם נגרר אצל המלח לשוליים. אז בזה אנחנו מפרידים את הדם שנמצא בבית דוגי מהשומן, כי הדם נשאב לאותו אבן מלח, נקרא לזה חתיכת מלח, ובכך הוא נפרד מהשומן. ומה עוד? אחרי ששמת את המלח, את חתיכת מלח בכלי, אנחנו ממשיכים לעמוד ב' ומשף יהי. מה זה? אתה שופך את השומן מאותו כלי, אבל באופן בנחת, לאט לאט. מה שכותב הוא משף יהי, כמו השופה יין לחברו, מביא מילה לועזית, כלומר יעורה השומן העליון בנחת מכלי אל כלי, כדי שלא יתערב אדם בו. אנחנו נחזור לגמרא. המלא רב אחא ברי דרב איקא לרב אשי, ומי אמר שמואל אחי שלאחר שיחלה כל מראה אדמומית אז מותר. ואמר שמואל, כיכר שחתך עליה בשר אסור לאוכלה, למרות שמדובר בבשר שכבר נצלה. אז איך שמואל יכול להגיד שאחר שקלה כל מראה אדמומית מותר, בזמן שרואים שכשחותכים אותו בשר על כיכר, הכיכר נאסר משום דם. הגמרא עונה, שני התם, המקרה של הכיכר שחתכו עליה עם סכין, חתכו עליה בשר שנצלה, הוא יותר חמור מהמקרה שלנו, המקרה של הבידוגי, ששמים את הבידוגי מתחת לבשר שנצלה. ומה הסיבה? מה ההבדל? אז הגמרא אומרת, שאני אתם דאגב דוחקה דסכינה פליט. רשי, שאני אתם דאגב דוחקה דסכינה פליט, לעולם כשתעלה תמועתו, אין הדם יוצא ממנו על ידי האור. אם הגענו לרמה הזאת, למצב הזה של תעלה תמועתו, מה שראינו בשמו של מרזוטרה, אז אין בעיה של להמשך טפטוף דם. ומה שמטפטף אחרי זה, הוא זה שמנונית והוא מותר. אבל כשחותכו וכובש עליו את הסכין, אתה לוחץ על הבשר עם הסכין כדי לחתוך את הבשר, ואז יוצא נוזלים, הוא דוחקו, הוא מלחיץ עליו, הוא לוחץ עליו, ואם נשאר בו דם, דוחקו והוא יוצא. אז בגלל השיקול הנוסף הזה, לחיצה על הבשר, דם שנמצא עדיין בתוכו, שאחר לא היה יוצא על ידי הצליעה על הגחלים, אבל בגלל הלחץ הזה עם הסכין, אז הוא כן יוצא, ולזה מה שאוסר את הכיכר. בגמרא אנחנו נתייחס כעת לסימון חדש בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים פס כפול, מליחת דברים שונים ביחד, דגים ועופות. למשל הוא שם אוף על דג ומלכו אותם, האם הדג יעשר בגלל הדם שיוצא מן האוף? בשר שחוטה, בהדי בשר טריפה, אם מלכת אותם ביחד, האם בשר השחוטה יעשר בגלל שמלכת אותו יחד עם בשר טריפה? הגמרא, אמר רב נחמן, דגים ועופות שמלכן זה עם זה אסורים. יש לציין מי אסור, מה אסור. הדגים לבדן הם נאסרו. לפי רשי נראה שמדובר במצב של העופות הם למעלה והדגים תחתיהם, וכן בהמשך שנדבר על בשר שחוטה עם בשר טריפה, שמדובר במיקום או סידור הנתחים זה על זה. אז נמשיך בגמרא. אמרנו שדגים ועופות שמלכן זה עם זה, הדגים עצמם הם יאסרו. היכי דמי, מה מדובר? אי בכלי שאינו מנוקב, שהאדם מתאסף בשולי הכלי ולא יוצא, אפילו עופות ועופות נמי אסירי, גם יהיה אסור למלוח עופות עם עופות אחרים בכלי כזה. רשי כותב, אפילו עופות ועופות נמי אסירי, כדי אמרינו לכמן, אין מוכרים בשר אלא על גבי כלי מנוקב, לפי שאדם היוצא נשאר בכלי וחוזר ונבלע בבשר. אז אם היה מדובר בכלי שאינו מנוקב, אז גם עופות ועופות יועשו, לאו דווקא דגים לבד יעשו. אי בכלי מנוקב יש חורים בכלי, אז אין הצטברות דם בשוליו, הכל יוצא. אפילו דגים ועופות נמי שרי, אז לשים דגים ועופות ביחד בגליג הזה ומולח אותם, הכל מותר. מה שיכול להיות בעיה, דהיינו הדם שבעוף, הוא ייזול דרך הנקבים. לעולם בכלי מנוקב. אנחנו נחזור לזה, היינו, כן, מדובר במליחה בכלי מנוקב, ודגים משום דרפו קרמיו, הקרום שלהם, האור של הדגים הוא יחסית רך, זה רפו קדמי ופלתי ואופות קמיתי, והאופות האור שלהם ביחס לדגים הוא יותר קשוח, יותר קשה. בתא דנכי דגים, אחרי שהדגים גמרו את פליטתם, מה שיש להם לפלוט, הם גמרו. פליטי עופות, עופות פולטים. והדר בא לי מיני, ואז אחרי שהדגים נחו מפליטתם, העופות ממשיכים לפלוט, ואור הדג הוא רך, ומילא הדג יבלע את הדם שנפלט מהעופות. לשם הדיוק אני צריך לתקן התיאור שאמרתי בקשר לעופות. הגמרא אמרה עופות שהם קמיתי, זה הלשון של הגמרא. ברשי ועופות קמיתי, אנחנו מסתכלים ביחד ברשי שש שורות מתחת לגמרא, או חמש שורות מתחת לגמרא, ועופות קמיתי צומתין, מביא לשון לועזי, כלומר אין ממהרין לפלוט, וכבר נחו הדגים מלפלוט, ועדיין עופות פולטין. הלכך בא לי דגים, אבל בשר ובשר, כמה שזה שואה לפלוט, כך זה שוהה לפלוט, ושניהם פולטים יחד. וכל זמן, והנה הביטוי שרמזתי עליו מקודם, שאחד מעל השני, כתוב פה ברש"י, וכל זמן שהתחתון טרוד בפליטה, אינו בולע. עכשיו נחזור לגמרא. רב מרי ברכי, אם לך לי בשר שחוטה בעדי בשר טריפה, הוא מלך שני חתיכות בשר, אחד בשר קשה, בשר שחוטה, אבל גם היה נתח בשר טריפה, והוא מלך אותם ביחד. אתה לקמי דרבה, המלא רבה הסביר התמיין על פי הפסוק. רש"י מביא ציטוט חלקי, רש"י אומר האות ה' ה' יתירה דגבי התמיים לכם בכל השרץ, אז ה' היתירה בא לדרוש לאסור צירן ורוטבן וכיפה שלהן. ורש"י כותב לעשות צירן ורוטבן וכיפה פירמה בשר ותבלין הנקפה בשולי הגדרה, וכיוון דצירן, זה לגבי הכיפה, וכיוון דצירן אסור, מצר הבשר השחוט מחמת ציר הטריפה, שהוא נוח לבלע מן אדם. אז בתורה רואים שלא רק אדם שיוצא, אלא גם הציר שיוצא מהטריפות, גם זה אסור. אז הטריפה, הציר הזה, הוא נוח לבלע יותר מדם. אז לכן רב הראה לנכון לפסוק לחומרה בבשר שחוטה שנמלח עם בשר טריפה. הגמרא שואלת, ואנחנו ממשיכים לדף קוף י' ג', ולמה לי מידי שמואל, למה רבה לא עונה לשאלה או למקרה על פי דבריו של שמואל? למה רבה נגיד הלך לפסוק או האות ה' הטמאים? הוא יכול היה לאסור על פי שמואל, דמה שמואל מליח הרי הוא כרותח וכבוש הוא הרי הוא כמבושל, וכאן דובר בדיוק על הדבר הזה שנמלכו יחד. אז המליח הרי כדר, זה כאילו הוא בישל את הבשר השחוטה עם הבשר הטריפה, זה מספיק לאסור. הגמרא עונה, אימי דשמואל הווה אמינא הני מילי דמן, אם היה לי רק שמואל הייתי חושב שזה תופס דווקא אצל דם, אבל צירן ורוטבן לא. אבל הכלל הזה, המליח היו כרותח, אינו תופס אצל ציר ורוטב. כמה שמלן שגם זה מה שרב המחדש לנו, שגם הציר ורוטב נכלל באיסור. עכשיו אנחנו נעבור לרש"י בשורה שנייה מראש העמוד. רש"י כותב, אבל צירן זיעה הוא ולא מצר, ואחה לדם לקה למחש דמנוקב הוא, דאם כן כשירה וכשירה נמי. כמה שמלן דציר אסור וציר נוח לבלעו. אז לחזור ולסכם לפני שנתקדם בגמרא, אם לא היה הדרשה של רבה והיה לנו רק הדין של שמואל מליח הרי הוא כרותח, הייתי חושב שהאיסור בין בשר לבשר הוא דרך דווקא לגבי דם, ודווקא בכלי שאינו מנוקב, שאחרי שהפליטה גומרת,
אז יש בליעה. אבל ציר, הייתי חושב זה זהה באלמה, ולא יכול לאסור. אז בא רבה ואומר שציר על פי הדרשה התמאים האי, ציר גם כן אוסר. עכשיו אנחנו ממשיכים בסדרה של שאלות ותשובות. בשוליים ממול, תחת הכותרת מבנה, כתבנו שאנחנו עם המשולשים נעשה מעקב עם השפיץ למעלה, קושיות על עד ימה רבה שבמליחת בשר שחוטה עם בשר טריפה השחוטה נאסרת מחמת ציר הטריפה. הפוך, תשובות. עכשיו הגמרה. מטיבי, דג טהור שמלכו עם דג טמא מותר. מה אליו שהיו שניהם מלוכים? רש"י, שורה רביעית, מה אליו שניהם מלוכים? הוא שמע מנה ציר נמי לא מבלע כל זמן שעסוקים בפליטה. הוא שמע מנה צירן מותר, לא גל סינן. בכל אופן, רואים מכאן ש טמא עם טהור, שניהם מלוכים, אין איסור על ידי הציר. הגמרא דוחה, לא, כגון שהיה טהור מליח וטמא תפל. מה זה תפל? מבלי מלח. אז אם הוא בלי מלח הוא לא פולט שום דבר, אבל אם שניהם מלוכים והטמא גם פולט, הציר יאסור את הטהור, ובוודאי וכל שכן אם הטמא הוא מלוח והטהור הוא תפל. הגמרא שואלת, והמידי קטני סיפה היה טהור מליח וטמא תפל מותר, מכלל דרשה, מה שקראנו, דג טהור שמכון דג טמא, אז הרשה בששניהם מלוכים עסקינן. זאת אומרת, בספר רואים אחד מליח ואחד תפיל, אז הרשה שניהם מלוכים, ובכל זאת כתוב ברשה מותר. ושוב פעם קשה על רבה. הגמונה, זה לא שיש כאן שני מצבים שונים, אלא מה? פירושי כמפרש. יש לנו רשא שהוא לא מפורש, בספר הוא מפרש טהור, וככה זה טהור שמלכו עם דג טמא מותר. כיצד? שהיה טהור מליח וטמא תפיל, אז אפשר לומר שהטהור הוא יישאר כשר, אבל אם שניהם מלוכים אסור, וזה כמו רבה. יש לנו קטע בסוגריים. אחרי הסוגריים הגמרא חוזרת עם הקושיות. אז בינתיים, בתוך הסוגריים, זה קטע שמופיע בהרבה הרבה סוגיות, שהגמרא מביאה ניסיון לסייע לתשובה, אבל היא נדחית. זה החינם במסתברא, אתם רואים מסומן בצורת הרגש, עם החלק הצר למעלה, והדחייה, בעוד כמה שעות, ההרגש אבל הפוך. אז נמשיך בגמרא בתוך הסוגריים. אחי נמי מסתברא, כמו שאמרנו, פירושי כמפרש, דאי סלקא דאיתך רישא שניהם מלוכים ובכל זאת מותר, כמו שחשבתם בקושיה. אם תחשבו כך, השתא שניהם מלוכים שרי טהור מליח וטמא תפל, כאן התמי הוא עוד פחות מאיים, מבעיה הרי זו פשיטה. הגמרא מגיבה, אם משום לא עיריה, אם זה הבסיס לסיוע, אין כאן בסיס. תנא סיפא, שבו מופיע הטהור מלוח והתמי הוא תפיל, לגלויי רשע, לגלות על הרשע, דלא תימא רשע טהור, רשע טהור מליח וטמא תפל, אבל שניהם מלוכים אסור, ולכן ואז יהיה כמו רבה, לכן מה קרה? תנא סיפא טהור מליח וטמא טפל, ועל זה כתוב מותר. מכלל דרש השם לוחים, ואפילו הכי שרי, כמו שכתוב באותו רשע ארבע שעות מראש העמוד, דג טהור שמלכו עם דג טמא מותר. בכל אופן, הגמרא ממשיכה עם קושיה. תשמע מסיפה דסיפה, אבל אם היה טמא מליח וטהור טפיל אסור. אז מתי יש איסור? טמא מליח וטהור טפיל הוא דאסור, שניהם מלוכים שרי. ושוב פעם קושיה על רבה. הגמרא דוחה, אין קושיה. איידי דתנא רישא טהור מליח וטמא טפיל, ועל זה המקור כותבת מותר. תנא נמי סיפא גם עם מליח וטפיל הפוך, תנא נמי סיפא טמא מליח וטהור טפיל, שזה באמת אסור. אבל לא לדייק מכאן שאם שני מלוכים כשר, לא, גם אם שני מלוכים יאסור, הוא כמו רבה. עד כאן שיעורנו להיום.